כל חי אונליין 93fm.co.il ביי השעה 11
לילה טוב ושלום רב באולפן יעקב גפן בעוד פחות מ-24 שעות ייפתחו הקלפיות הראשונות בארצות הברית והמתמודדים מפזרים שלל ביטויים לציבור הבוחרים. דונלד טראמפ אמר בכנס בחירות בפלורידה כי אובמה היה אסון לישראל ועל הילרי קלינטון אמר כי היא מושחתת ושקרנית. צוחקים על מערכת הבחירות שלנו בעולם. אנחנו בדיחה בעיני כולם, זו בושה שהיא מתמודדת. ניצחון שלי יהיה הסוף לוושינגטון המושחתת. הוא גם דיבר על כוונתו לבטל את תוכנית ביטוחי הבריאות של הנשיא הנוכחי אובמה ואמר השינוי המיידי יורגש ברגע שנחליף את אובמה קר. טראמפ האשים את קלינטון שמאיימת על הביטחון הלאומי וציין שקלינטון מחקה 33,000 מיילים אחרי שקיבלה זימון לחקירה. הילרי קלינטון אמרה לתומכיה כי הם לא חייבים לקבל עתיד חשוך וכותבי והבטיחה עתיד בהיר שבו תיאבק לצמצם את הפערים הכלכליים בחברה. הנשיא ברק אובמה אמר בכנס בחירות במישיגן כי טראמפ הוא המועמד הראשון לנשיאות שלא שילם מיסים במשך שנים רבות ולא תרם לצבא האמריקני. אובמה סיפר בעצרת במישיגן כיצד הציל את תעשיית הרכב שהיא מקור תעסוקה קריטי לתושבי המדינה. לדבריו, טראמפ אמר שהיה מאפשר ליצרניות הרכב להגיע לפשיטת רגל, גם אם זה היה עולה באובדן של מיליון מקומות עבודה והורג את תעשיית הרכב של מישיגן, דברי אובמה. הסקרים האחרונים שפורסמו היום על ידי הרשתות CBS ופוקס השמרנית מראים כי קלינטון מובילה בפער של 4% עם 45% תמיכה לעומת 41% לטראמפ. שופטת בית המשפט העליון בדימוס עדנה ארבל אמרה הערב לאבי ממרן במהדורה המרכזית כי בית המשפט העליון עוסק בשנים האחרונות בנושאים שהכנסת לא מצליחה להגיע להכרעה בהם. אך כשהוא מתערב ומכריע, הפוליטיקאים משמיעים דברי ביקורת. מוטב שהרשות המחוקקת תפעל ותכריע באומץ גם בנושאים רגישים, וכך הנושאים הללו לא יגיעו לפתחו של בית המשפט. היא התייחסה גם לנושא תאגיד השידור ואמרה כי התאגיד הוא נושא פוליטי מובהק ויהיה מעניין לראות כיצד התייחס אליו בית המשפט. עוד אמרה כי ההסכמות שהגיעו עליהם נשיאת בית המשפט והשרה שקד הן מעולות, וכשיש הסכמה, השופט שנבחר נכנס לתפקידו ברגל ימין ומייצג את דעתם. ועוד בענייני שופטים, הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המחייבת שופטים ובחירים בשירות המדינה להגיש הצהרת הון בדומה לשרים וחברי כנסת. מליאת הכנסת אישרה הערב את החוק להקטנת חובות של כנסות שהובילה שרת המשפטים איילת שקד. מדובר בכנסות המשולמים דרך המרכז לגביית כנסות, הגובה חובות עבור משרדי הממשלה, דוחות משטרה וכנסות בית המשפט, עליהן תינתן הנחה של לא פחות מ-40% מגובה החוב העדכני, אך לא פחות מסכום הקרן. הפעם האחרונה שנעשה מבצע דומה היה לפני 15 שנה, וכעת הוא יימשך 120 ימים, החל מ-15 לחודש. ברחוב יגאל ידין בירושלים נפצע הולך רגל באורח בינוני בתאונת פגע וברח. רכב פרטי פגע בו ונמלט מהמקום. חובשי מד"א טיפלו בו ופינו אותו לטיפול רפואי, והמשטרה פועלת לאיסוף ממצאים מזירת התאונה ומבצעת סריקות לאיתור הרכב. בתאונה נוספת שהראה ברחוב חזון איש בירושלים נפצע צעיר כבן 18 בביתנו לאחר שככל הנראה נפל ממכסה מנוע של רכב נוסע שעליו ישב. חובשים של מד"א ואיחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי והוא פונה למרכז הרפואי הדסה עין כרם כשהוא במצב בינוני. החמרה במצבו של בחור הישיבה שנפל במהלך פירוק סוכה בבני ברק. בני משפחתו מבקשים להרבות בתפילה לרפואת רפאל אלכסנדר זיסקינד בן רבקה בתוך שער חולי ישראל. הלילה ליל זין מרחשוון, בתפילת ערבית מתחילים לבקש על הגשמים, ובברכת ברך עלינו אומרים, ותן טל ומטר. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות לאומית שירותי בריאות. מתחסנים נגד מחלת השפעת ללא עלות וללא קביעת תור, ועוברים את החורף בשלום. הגזונטר וינטר.
הלילה מחר יעשה חם מהרגיל העונה, ביום רביעי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. ביום חמישי התקררות קלה במישור החוף ועדיין חם מהרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
בחסות לאומית שירותי בריאות. מתחסנים נגד מחלת השפעת ללא עלות וללא קביעת תור ועוברים את החורף בשלום. הגזונטר וינטר.
ולסיום, הלילה ומחר יציינו המונים ברחבי הארץ והעולם את יום פטירתו של הצדיק רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר הצדיק לברכה, מחולל ומייסד הדף היומי בתלמוד הבבלי. רבים עולים לציונו שבהר המנוחות. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי כוחה.
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
אנחנו בשעה השנייה של עצות מהחיים, הטלפון שלנו זה 039-039-039. יש פה מאזין, ככה אני אוהב שמתקילים אותי. זאת אומרת, לפני כחודשיים בערך אמרת שטראמפ בטוח לא ייבחר, כיוון שבן אדם שלא מודה בטעויות ולא יודע להתנצל, אין לו שום סיכוי להיבחר. עכשיו אתה אומר שהילרי תיבחר בגלל שמה שאתה מעדיף בדרך כלל לא הולך לך. אז תגיד, הטראמפ לא ייבחר מהסיבה הראשונה או השנייה? אז ככה, קודם כל משתיהם, אבל ככה, טראמפ, אגב, נדמה לי שהוא התנצל מאז על, על מה שאז, אני מפריע לי, רציתי להעביר מסר שאנשים שלא יודעים להתנצל, באמת הם יתקעו בסוף עם הראש בקיר, וזה מה שקרה לו גם, אבל אני אסביר משהו לגבי טראמפ. באמת, אם אתם שואלים אותי, הטעם האישי שלי, ודאי שהוא איש מאוד מטורף. בוא נשים את הדברים לשולחן, דונלד טראמפ הוא מטורף. אז למה אני רוצה מטורף? אני אגיד לכם למה אני רוצה מטורף. כי בעולם, העולם שלנו נשלט בידי מאפיה, בידי כנופיה, בידי דיקטטורים, הדיקטטורה שנקראת political correct. בילת political correct זה בעצם מה מותר להגיד ומה אסור להגיד. והשמאל בחוכמה רבה, בואו תראו מה קרה היום. אתם יודעים, אביא לכם משהו מהארץ, לכן למה אני מייחל לאחד כמו טראמפ. אתם יודעים שהרי העם הוא ימני, ומשום המדינה לא ימנית. למה? כי בית המשפט שהוא השתלט על השלטון כאן, יש לכאורה שלטון דמוקרטי, אבל זה לא נכון. כי מי ששולט זה בית המשפט, שלא נבחר, מי בוחר אותו? הם בוחרים את עצמם. עכשיו, ניסו, הם גם קבעו את החוקים איך לבחור. שימו לב שאין ספרדי אחד. בגוף הבוחר יש שני ערבים, ואין ספרדי אחד, ואין חרדי אחד, והם קובעים, ותמיד הם קובעים את החברים שלהם, וזה אנשים שהם שמאלה מהשמאל. אנשים שהם הכי שמאלנים שיש, הם אנטי דתיים ואנטי ימנים, וכל ההחלטות שלהם נגד לקחת את המונה, זה דבר שמקומם, לקחת את המונה ואנשים שיושבים שם, אנשים שבנו ברשות המדינה את הבתים שלהם, ויש להם עניין להרוס, כאשר אצל הבדואים, מה פתאום, אותם נשיר, למה נעשה שלום, עניינים. אני מנסה לך עכשיו, מה קורה? הלכה? עכשיו תקשיבו מה קרה השבוע. השרה שקד, שאגב, אם יש מישהי שמתאימה להיות ראשת ממשלה, חוץ מנתניהו, זה שרה שקד, הילד שקד. היא באה והיא אמרה, היא רוצה לשנות את הכללים שיוכלו להיכנס שופטים אחרים גם. עכשיו, לא, סליחה, לא היא. חבר כנסת אחר הגיש כזה הצעת חוק. הולכת נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור ואומרת לשקד, מכיוון לא שאת, נכון שלא את הגשת החוק ונכון שגם את לא תמכת בחוק, אבל מכיוון שאת לא דיברת נגד החוק, אז אני מענישה אותך שאנחנו מחרימים אותך. חוצפה, דיקטטורה. אני עובדת אצלך? הרי מי שמכיר את הרשות השופטת, הרשות השופטת עובדת אצל הרשות המחוקקת. הרי הממשלה היא זאת והמבצעת, היא זאת שאמורה לנהל את המדינה. היא אומרת לה, כיוון שאת לא אומרת מה שאני רוצה, לא, זאת אומרת, זה לא שהיא עשתה איזה חוק שהוא נגדה, זה לא שהיא תמכה, היא לא התנגדה. מי את בכלל? עכשיו, והם, והתקשורת מגבה אותם, והארגונים מגבים. למה, אני תמיד שואל, למה לא מצליחים לפוצץ את הדבר הזה? להוריד, כי כולם פחדנים, כי כולם פוחדים מהתקשורת, כולם פוחדים שיביישו אותם ושיצאו נגדם. עכשיו, מי יכול לנצח את האנשים האלה? בן אדם שלא מעניין אותו, שלא מפחד מאף אחד, בן אדם שלא מתבייש משום דבר, מטורף! זה הבן אדם היחיד שיכול להצליח. כי אנשים נורמליים, יש להם משפחה, יש להם ילדים, יש להם כבוד, הם מתביישים, הם לא רוצים. לוקחים איזה טנק שכולו פלדה, מטורף אמיתי כמו טראמפ, רק הוא, בוא תבינו, הרי באמריקה אותו דבר, אנשים מתעצבנים, הם רואים איך השמאל והתקשורת שולטת, והם אומרים, מכריחים את האנשים לומר מה שהם אומרים, ובאים האנשים ואומרים, מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? איך אנחנו מצליחים לפרק את השלטון הזה? הרי אם אני, כל אחד הוא מפחד על עצמו, אם אני אפתח את הפה, אז יביישו אותי, אז יצאו נגדי, אז יעמידו אותי לדין. לוקחים אחד כמו טראמפ, מטורף אמיתי, אני חותם על זה, בן אדם שלא יודע להתנצל, בן אדם שלא, אין לו שום נימוס בסיסי, והבן אדם הזה הוא היחיד שמאחוריו אפשר להתחבא, זה הסיפור, לכן אני בעד טראמפ. אז הנה התשובה, ואני בוא נגיד שאני בעד טראמפ מהסיבות הלא נכונות, אבל כמו שאמרתי, למרבה הצער, בגלל שבסופו של דבר הוא אכן מטורף, הוא לא ייבחר. זה בדיוק הנקודה, לצערי. אז זהו, אנחנו עם מאזין ראשון, ערב טוב.
ערב טוב.
הטלפון שלנו זה 039-039-039, בבקשה, כן.
קודם דיברה מישהי על ילד ששיקר, על כן קריך, לא קריך.
כן.
רציתי בבקשה לשתף אתכם. הייתה לי מכרה שהיא רצתה להרחיב את הבית, היה לה בית פרטי, ופעם היו בתים כאלה עם בגובה של איזה 20 סנטימטר מעל הקרקע, מין עמודים קטנים כאלה, ככה היה. כשהם הרחיבו, הם שיפצו, הרסו, הם עשו מתחת הבית ים של קריחים. הילד היה פשוט דוחף בפנים את הקריך ומגיע הביתה, בכדי שלא יהיה לו סקנדל. פעם אני אמרתי ליד האמא הזאת, אמרתי לילד, אז מה הקריחים? והיא השתיקה אותי. היא אפילו לא העזה, היא לא רצתה שהוא ידע, שהיא יודעת, וכו' וכו'. עכשיו הילד כמובן גדל, הוא לא יכל היה להסתכל על האוכל שלה בגלל שהיא הכריחה אותו. הוא היה בנערותו מזמין פיצה לחדר עם החברים, את זה הוא יכל, והיא בשלנית בלי עין הרע. אז מה יצא להכריח לאכול? מה יצא מזה? אני שואלת. היום הוא כבר אבא וכולי,
כן.
ופתאום מסכן, הוא נהיה שמן, כל מיני בעיות אכילה שהתחיל מזה שלהכריח.
ומה את מסבירה? מה הנקודה באמת?
מה שאני רוצה להגיד זה שאמאות יגידו לילד, אני אשמח מאוד אם תחזיר לי את הקריך, יצא לי כל כך טעים, שלא להכריח ילדים לאכול.
יפה. אז בוא באמת, תודה לך. אין לי מילים על כמה זה חשוב השיחה הזאת. אני אסביר לך אחרת. אני אספר קצת על אבא שלי, על המדיניות שלו. ואני מציע לכולכם לאמץ את זה. ובאים אליי הרבה שאלות לגבי אכילה. תבדקו אם הילד נמצא במשקל הנכון, ולא תת משקל. שוב, גם אם קילו או שתיים פחות זה לא נורא, אבל כעיקרון, אם הילד נמצא במחה, אז אתם לא צריכים ללחוץ עליו בנושא של אוכל. ובכל מקרה, הנושא של אוכל הוא מאוד צריך להיזהר איתו, כי הפרעות אכילה הם מנבא לבעיות אחרות. אנשים שמנסים להאביס את הילדים שלהם ולהכריח אותם, זה לא מביא שום דבר טוב. זה לא מביא שום דבר טוב, ואני באופן אישי הייתי פרטה לאוף, פרטה לאוף זה רבע אוף, הייתי מאוד מאוד רזה, הלוואי עליי היום, אבל הייתי ממש ממש שלד, הייתי אומר, ממש, אני מגזים, אני זוכר שאבא שלי תמיד היה עם המדיניות שלו, לא, הוא לא מכריח, לא צריך, לא רוצה, לא צריך, תודה, לא רוצה, לא צריך, כמו שאת אומרת. וכמכיוון שהוא בחופן דאג לי, אני זוכר שהתכסיס שלו היה שהוא הביא פעם שמן זית, הוא אמר זה מערבים, זה כזה, לא, זה כזה עשה מזה עסק שזה מערבים, ונתן, הוא בשולחן שבת אמר, אבל זה רק לילדים מגיל 10, ואני הייתי בגיל 8, אז הוא ככה נתן לכל האחים וזה, ואני אמרתי, גם אני רוצה, אמרתי, הוא אומר, לא, לא, זה אי אפשר, זה לילדים גדולים, אתה לא יכול לקבל, זה לא עובד, זה לא, לא אי אפשר, הוא גם לא התנה בשביל, אי אפשר, פשוט אי אפשר, אני בכיתי בסוף, אתה יודע מה, אני אתן לך סיבוב, אני אתן לך ככה, טבל, ונתן לי לאכול, ואז אמרתי, עוד אחד, בסוף נתן לי עוד אחד, בסוף ככה, בצורה כזאת, אני חושב שהכמויות שאני אכלתי, זה דרך החכמה שלו להביא לי את זה, את ה... אני חושב שכל אחד צריך למצוא את הדרך החכמה, אבל תודה על ההערה שלך, הייתה הערה מאוד חשובה, ותשובה גם לאישה הקודמת, תודה.
תודה.
אנחנו עם מאזין ומאזין הנוספים, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
רציתי לשאול, ילד בן 5.5 שיש לו רב שאנחנו מאוד מרוצים ממנו, ברוך השם, והוא אמר לנו שהוא שם לב לתופעה שמדי פעם זה קורה לו לפעמים, שבמהלך השיעור הוא כמו מתנתק כזה ממה שהוא מלמד, והוא יכול או לרחף או פתאום לעמוד ולהתחיל לקפות. עכשיו הוא בלימודים המצוין לרב, אין שום תלונות עליו, אבל הוא אומר שזה משהו שהוא לא נתקל בו במהלך השנים שהוא מלמד, והוא הרבה זמן מלמד, כאילו הוא אומר שזה משהו שצריך לבדוק, שצריך
להבחן. מעניין אותי, הנושא של להתנתק, זה אני כבר אומר לך, אני לא יודע, יוצא לי פה כבר שאלה אחרי שאלה שאני נזכר בדברים שקשורים אליי. אני גם הייתי, יש הרבה אנשים שמתנתקים, הם יכולים להיות סופרים בסוף. כאילו, אנשים שנכנסים לעולם של דמיון, אז הם בסוף מייצרים דברים, והדמיון הוא מוביל, זה לא נורא, זה בכלל לא נורא.
אני גם חשבתי שזה משהו שיעבור לו עם הגיל, כי אני גם...
כן, אני לא רואה בזה בעיה. הבעיה האמיתית...
הוא מתחיל לקפוץ פתאום.
זהו, זה שהוא קופץ, זה דבר שהוא לא נורא, ואני רוצה להגיד, וזה, הוא צריך להניש אותו. לא, לא להסכים לדבר כזה. לא. והנישה, ו... לא מדבר על דברים חמורים, אבל בוא, עשית, תשלם, אתה תראה שהוא לא יקפוץ. לא, לא, okay. אל תדאגי, זה לא יקרה. זה לא יקרה.
אוקיי, okay, עכשיו רציתי לשאול עוד שאלה. איך רעיונות או כיווני חשיבה, איך אפשר להעצים ביטחון עצמי לילד? חוץ מלהחמיא לו על מה שהוא עושה, סתם ביטחון חברתי, ביטחון בתפקוד שלו, בחשיבה שלו, כי הוא קצת חושש מחברים, וזה מפריע לו שהוא לא מעיז להשתתף, ולא מעיז לשחק, ו...
כעיקרון הביטחון עצמי אפשר לבנות אותו בבית על ידי שמתייחסים לבן אדם. אם הבן אדם אומר משהו, איזה משהו מצחיק, וכולם ומספרים, אתה שמעת מה שהוא אמר ואת שמעת משהו ומספרים לזה, תספר את זה עוד פעם. זה משהו שבונה את הילד כאילו לפני המופע, כאילו זה מאחורי הקלעים. זה נותן לילד את ההבנה שהוא מעניין מישהו. ואת זה צריך לעשות עם המון טקס. זאת אומרת, באמת לתת לילדים הרגשה שהם מעניינים, להקשיב להם, להתלהב מהם, להוציא דיבתם במרכאות טובה. כלומר, לספר, ילד שמספרים איזה בדיחה שלו, ושכל המשפחה, ונותנים לו צ'פחות על זה, זה ילד שזה נותן לו ביטחון עצמי. הוא אומר, אני מצחיק, אני מעניין, הרי מאיפה מגיע חוסר ביטחון עצמי, שהוא אומר בדיחה זה לא מצחיק, או כולם צוחקים עליו שהוא שמר את הבדיחה, או שאף אחד לא מתייחס אליו, התיקון זה יחס. ואני רוצה להגיד לכם, הורים יקרים, מי שיודע לעשות את זה הרוויח, מי שלא יודע לעשות את זה, הפסיד. ומי שגם מונע מהילד, יש ילדים שהילד שלהם עושה כל מיני דברים מצחיקים, תפסיק, מה אתה טיפש, מה אתה טיפש, אוי ובוי להורים כאלה. אז בשביל מה? תן לילד שלך לעשות מה שהוא רוצה, הוא רוצה להיות עכבר, הוא רוצה להיות חתול, הוא רוצה להיות קוקוריקו שיעשה, ואנחנו ניקח אותו ונשים אותו על השולחן, ויגיד לכולם, בואו נראה איך הוא עושה, תראו, הוא עושה יפה, יותר מכולם, איך הוא מחכה תרנגול, חבל לכם, אז מה אנחנו חלום? לא יקרה כלום עם ילד בן 8, כי יקחב ויצחיק, ואנחנו לא צריכים אותו עכשיו רציני, או בן אדם בן 37, אוקיי?
זה יתבטא אבל גם במישור החברתי אחר כך?
לגמרי, לגמרי, כן. לגמרי, כן.
אוקיי.
תודה, אנחנו עם מאזין או מאזינה נוספים, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
ערב טוב כבוד הרב, אמרו לי שאתה לא עונה על שאלות בגילאים כאלה של 4 ומטה. יש לי ילד בן 3 וקרוב ב-4.
אם אני לא עונה, למה את שואלת? אוקיי, בואי תשאלינו.
ככה אמרו לי בהפקה להגיד לפני שאני שואלת את השאלה. לא משנה. אז okay. יש לי ילד בן קרוב ל-4 שהוא כל דבר משיג בכוח, הוא מאוד כוחני, אם הוא רוצה לתפוס מקום או כל מה שהוא רוצה זה בכוח, והוא גם נושך, זה דבר שילדים בגיל הזה כבר לא עושים, הוא כל דבר שהוא רוצה, או שהוא משיג בכוח או בנשיכות.
כמובן שעוד לא עושים. אוקיי, כבר לא עושים ועוד לא עושים. תגידי, יש מישהו בבית שככה משיג דברים? הוא מכיר בסביבה שלו?
לא, הוא הבכור בבית. הוא הבכור, גם בבית הוא מתנהג ככה כלפי האחים הקטנים שלו. אם הוא לא משיג מה שהוא רוצה, זה בכוח, והוא חייב להשיג. וגם יש לו את הקטע הזה של הכבוד, שהוא לא מוכן לבקש סליחה בשום פנים ואופן. סליחה, הוא לא יבקש.
זה הכי גרוע.
גם אם הוא טעה, ולא משנה, יש לו כבוד, אני לא יודעת מאיפה הוא הביא, זה ממש הוא.
אז אני מציע ככה, קודם כל, כאשר ילד, ברגע שזה מתחיל להפסיק את זה בהתחלה, זאת אומרת שילד מתחיל להשתולל, לקחת אותו, לבודד אותו, לשים אותו, להיות איתו בחדר, עד שירגע. ואם צריך גם לעשות לו ריסון, יש, על פי החוק מותר לרסן ילד, זה אומר רבע שעה פשוט לחבק אותו ברמה שהוא לא יכול לזוז, עד שהוא יירגע. אבל לא, גם אחרי שהוא יירגע, לא להפסיק, רבע שעה אחרי שהוא נרגע. כלומר, הוא התחיל להשתולל, 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 ברגע שאנחנו מרסנים אותו ואומרים לו, אנחנו, כאילו מחבקים אותו, לא עושים לו משהו רע, אבל מחבקים אותו, אבל חיבוק דוב, ובמקרה שהוא משתולל, רק במקרה שהוא משתולל. עכשיו, במקרה שהוא לא אומר סליחה או משהו כזה, אנחנו, זה בעצם זה סוג של מי יותר עקשן, אז אנחנו נהיה יותר עקשנים, זאת אומרת, אנחנו, ילד בן 3, אל תשכחו שהוא באמת חסר ישע, והוא לא באמת, לא צריך להיכנס פה לכעסים.
הוא קרוב לארבע, הוא בתלמוד תורה.
אבל זה לא קשור בכלל, לא משנה, גם ילד בן 5. מולנו הוא חלש, לא לשכוח שהוא לא אויב שלנו, ואנחנו לא הולכים לנצח אותו. אבל אנחנו עושים את זה בצירה הכי רילקס, הכי רגוע שאפשר. נגיד הוא עשה משהו, הוא מתבקש סליחה מאמא או מאבא. עכשיו הוא אומר, לא, אין בעיה, שום בעיה. מאותו רגע סוגרים את כל הברזים, אתה רוצה? תבקש סליחה, תקבל. לא, אין בעיה. הוא יגיד לא, לא, שום בעיה. לחכות עם זה, אני לא מאמין שאחרי יומיים, שלוש, הוא לא יבקש סליחה. הוא יבקש. מי שיעמוד על שלו, אבל לא בעצבים, ולא בכעסים, אלא כלום. כל הבקשות נדחות. אתה רוצה ללכת למטה? לא. אתה רוצה לאיזה? לא. אתה רוצה? לא. אתה רוצה? לא. תבקש סליחה. אתם תראו שיבקש סליחה. להיות עקבי, זה הכל. ולהראות לו שהוא לא מרוויח כלום.
אוקיי. טוב, בסדר.
אוקיי. אנחנו עם מאזין או מאזינה. אז רגע. רגע, יש לנו פה שאלות, מבקשים ממני בהפקה לשאול שאלות מתוך ההודעות שאתם שולחים לנו, כי איך אתם לא תשלחו לנו הודעות אם אנחנו לא. אז יש פה ככה. יש לי בן בלחור בן 5.5. זה כבר בעצם עלה גם לשידור. באחד השידורים האחרונים נאמר שהמצבות משפחת ברנשטיין על תנועת הרכב וכתוב מעט השם הייתה זאת. דומני שזאת טעות וכתוב עליהם צדיק השם בכל דרכיו רצים בכל מצב. לא נכון. כתוב אני ראיתי בעיניים שלי מעט השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. נקודה. פנו אלינו מתלמוד תורה של בן 12, זה שאלה אחרת, על דברים לא כל כך צנועים. שלחו אותו לטיפול אצל פסיכולוג, הוא הודה במעשים והבטיח שלא יחזור על כך. נראה שהבין את חומרת המעשים, את תלמוד תורה טוענים שהוא צריך סדרת טיפולים. אנחנו הוריו מתלבטים כי עברו מאז כמה חודשים, האם יש עניין לעורר את הנושא, נראה שהוא כבר שכח, הילדים ששיתפו את הפעולה כבר עודו מורסד, מה דעתך? לפי אני, מה שאני מריח, כן, הוא צריך, לפי מה שסגנון השאלה, כן, הוא צריך סדרת טיפולים, מפני שמדובר פה באיזה סוג של תוקפנות, שמאוד נכון לשלוח אותו, ושעצם האי נעימות הזאת היא תגרום לו בעתיד לעצור בעד מעשים שכאלה, ושווה, בגיל 12 זה לא כזה טראומה, אבל הוא חייב לעשות, ותשתפו פעולה, אל תנסו להתנגד. אני יודע שזה הטבעי הוא לדחוק את זה, להגיד, הנה הכל בסדר. זה לא עובד ככה. צריך באמת לטפל. אנחנו יוצאים לפרסומות, הטלפון שלנו זה 039-039-039, פרסומות ונמשיך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
שלום, מדבר הרב איתן אקשטיין מרטורנו. יודעים מה ההבדל בין חברות לתלות? רק בקמפוס החרדי של אוניברסיטת בר אילן, לימודי תעודה פותחים דלתות בתעסוקה. קורס בניהול יחסי ציבור או קורס בניהול שיווק דיגיטלי בארבעה חודשים בלבד. ימים אחרונים לרישום, 03-738-4272. מהרו להירשם.
בלק פריידיי אאוטלט במחסני חשמל מחסלים את כל העודפים והתצוגות של שנת 2016. אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידיי אאוטלט עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיו לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו במחיר מיוחד. חייגו כוכבית 3414.
הבן שלי אוהב מרחבים, החליט להיות נהג מסעית, כל היום בדרכים, דואג לו. ביקשתי ממנו שיעשור לנוח אם צריך, ואם הבוס שלו יכעס אני אטפל בו.
נהג מסעית, העייפות לא מופיעה בבת אחת, היא מתגנבת. גם אם נדמה לך שאתה יכול למשוך עוד, עצור במקום בטוח כדי להתרענן, כי מוביל בטוח נוהג באחריות.
חושבים
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il.
שהחיינו!
שהחיינו וקיימנו.
אחרי 30 שנה, אהרון סיטבון באלבום סוחף ומרגש. עכשיו בחנויות המובחרות.
שלום, כאן אבי ממרן. מאז שעברתי לסמארטפון השמור של הדרן, חברים מתעניינים ושואלים הרבה שאלות. אז במקום לענות לכל אחד בנפרד, הנה התשובות. בהדרן יש את כל מה שצריך. כן, יש ווייז, דואר אלקטרוני, מסרים, בנקים, משרדי ממשלה ועוד מאות אפליקציות. המכשירים איכותיים, השירות מדהים, ואין תשלום חודשי. הדרן בפיקוח בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. חייג ותעבור. 0722-55-5588.
חדש בעיתון בקהילה, סתרים, סיפור מתח בהמשכים מאת הסופרת דבורה רוזן, מחברת רבי המחר, כוכב בודד, סודות ושטח סגור. סתרים, הסיפור שילווה אתכם בדרמה עוצרת נשימה, החל מהשבוע, רק בבקהילה.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי.
אנחנו עם מאזין ומאזינה נוספים, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
כן.
יש לי איזו שאלה, אני מלמד ילד בכיתה ח', והוא בחור, הוא ילד סוג של, הוא מוכשר מאוד, אבל הוא יש לו איזה סוג של בעיה בקשב וריכוז. אני מרגיש שהוא מנסה מאוד תמיד לבחון אותי בה, שאם אני, זאת אומרת, אם אני כועס עליו או לא. אני תמיד שואל, מנסה לשאול אותי שאלות מכעיסות. היום נגיד דוגמה, למדתי איתו היום, אז הוא תמיד כאילו נסה למרוח את הלימודות.
רגע, מה זה למדתי? אתה איזה פרטי?
מורה פרטי.
אוקיי.
הוא מנסה תמיד, אני מנסה כאילו אף פעם לא לכעוס עליו. אבל הוא כאילו נושא שהוא בוחן אותי, כאילו נושא ש... אני מרגיש שהוא נושא לבחון אותי תמיד על הנושא הזה.
מה אכפת?
מה זה מה? כאילו תמיד עושה דברים מכעיסים. על כל מילה כאילו לא נכונה שאמרתי, אז הוא נושא לפתוח. זאת אומרת כאילו, הוא תמיד כאילו נושא לבחון, לא להוציא אותי מהריכוז תמיד של הלימוד, לראות אם זה עצמי.
הבנתי, רוצ... לא, לא, לא בטוח, אולי הוא פשוט לא בא לו ללמוד, והוא רוצה ככה להשיח את הנושא.
לא, אני שם לב שהוא כאילו הוא רוצה לראות אם אני יוצא מהכלים אלו, כאילו אני כבר תקופה הוא כאן לומד איתו, ההורים שלו כאילו גם דיברו איתי על זה, יש לו את הנושא שהוא מנסה להוציא את הבן אדם מהכלים.
אז החוכמה היא לא לצאת מהכלים, החוכמה היא באמת להתנער באלגנטיות ולהגיד אוקיי, נדבר על זה ובוא נמשיך ללמוד.
זהו, שזה לימוד יומיומי, זה לא...
לא משנה, אתה אומר, אז אני מציע דבר כזה. אוקיי, הפתרון
שלי...
הפתרון שלי הוא טכני. אתה פשוט בא ואומר לו, אוקיי, יש לה שאלת, אז אתה אומר לו, אנחנו נקדיש 5 דקות בסוף, ותשתדל שזה יהיה 5 דקות אחרי השעה, ואז אתה תראה פתאום שלא מעניין אותו כל כך, כמו שעניין אותי זה באמצע הכיתה. אני אגיד לך, אני בתור מחנך, אני זוכר שילדים לפעמים היו, הייתי לפעמים מתייחס על כל מיני דברים אקטואליים, ופתאום הייתי רואה שילדים מתחילים לשאול שאלות, והייתי עונה. ואז קלטתי שלא תמיד, אבל לפעמים ילדים היו מנסים למשוך זמן, העיקר שלא לומדים. זה בסדר, זה לגיטימי מבחינתם, אבל לגיטימי מבחינתי להגיד, אוקיי, מעכשיו כל השאלות יהיו בהפסקה. בהפסקה לא יהיו שום שאלות, הבנת? זאת אומרת, זה מה שאתה תעשה. אתה תן לו שאלה, שתיים, זה בסדר, אבל את השאלה, תגידו, אני רושם לעצמי את השאלה, אחרי שנסיים את הלימוד, אני אענה לך על כל השאלות האלה. אני לא רוצה להבטיח, אבל אני מודיע לך. מה?
עוד שאלה קטנה.
לא, לא, אתה הבנת את התשובה?
כן, כן, הבנתי את הלימוד.
זה הכל, ואז ככה אתה, לא לך שום בעיה.
עוד שאלה קטנה, אם אני שם לב אותם עם נושאים חינוכי, כגון מילים לא יפות, או נושאים כאלה שאני שם לב שאני צריך להגיד להורים שלו. אם יש לי מחויבות, אני לא רוצה להגיד להורים שלו. אני מרגיש כאילו שזה סתם יפגע בעניין. אם יש לי איזו מחויבות מוסרית, כי אני רואה שהוא, יש לו את כל הנושאים נושאים לא חינוכיים שהוא כן חשוף אליהם. הוא מספר, אני אומר, כאילו אני סוג של גם...
אני חושב שלא נכון שתספר להורים, מפני שתנסה לדבר על זה בעצמך, כלומר, לא, ואני כאן רוצה לתת לך הוראה מאוד, מאוד חשובה. דבר ראשון, אם תספר להורים, אתה תאבד את האמון שלך. אתה יכול לרמז להם, תגידו, יש בעיה, אני לא יכול זה, אבל כן לרמז אתה צריך אפילו, אם מדובר בנושאים שהם בעייתיים, שמעידים שילד חשוף למשהו לא טוב. אבל בקשר לך, אני מציע גם אל תיכנס איתו לדברים. אני תמיד, כשאני הנחיתי מורים, או שאפילו בקייטנות שלי, הייתי אומר למדריכים שילדים מאוד מאוד מנסים את המדריך או את המורה, הם זורקים איזה מילה בינונית ככה, לא משנה, רחובית, ואז אם המורה צוחק, אז בכלל, אז הם משתחררים לגמרי, ומוסיפים. אמרתי להם, תעשו כזה, לימדתי אותם אפילו איך לעשות על הפרצוף כזה, פרצוף של ניבל כזה, של נרתע. כאילו, מה קרה לך? כאילו? זאת אומרת, ואמרתי להם, אפילו זה משפטים שאתם אומרים אותם, כשאתם מדברים עם עצמכם, אבל הילדים, כמו לעזאזל או משהו כזה, כאילו, לא מתאים להגיד ככה. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, ואתה חותך את זה, לא בלי להסביר, לא צריך כל דבר להסביר. ילדים, לפעמים ההסבר, אתה נכנס לתוך העניין, פשוט לפעמים החינוך, לפעמים הכי טוב זה של תנועות ידיים, של עם העיניים, עם ה... נו, לא מתאים. אתה יודע שהחינוך החרדי הוא משתמש, תסכם במילים מפסניש. פסניש זה לא מתאים, עזוב, כאילו, עזוב. סעלה, מה שנקרא. זה מה שאני מציע לך לעשות. ודרך אגב לא רק לך, לכל מיני מורים יש קלוץ קשס, כזה אנשים, ילדים שמנסים לתחתכו, פשוט תחתכו, והיצעה הכי טובה, תדחו את זה לאחרי, להפסקה, או לאחרי השעה שאתה לומד איתם. הוא ייעלם, כמו, כל השאלות ייעלמו איתו, אוקיי?
תודה רבה.
אנחנו עם מאזין או מאזינה נוספים, ערב טוב.
שלום.
שלום.
רציתי לשאול, יש לי ילד בכל בן 5, כמעט 6, עוד ילד בן 3.5 ותינוק. עכשיו, הסבא עכשיו מתגרש. עכשיו, מה, אני לא יודעת כאילו מה בדיוק להגיד, או אנחנו, הוא פתאום אחרי תקופה הוא ישאל כאילו למה לא רואים את הסבתא עוד פעם, זאת אומרת את אשתו לשעבר, שהיא לא סבתא שלו באמת.
אוקיי.
יש לו גם ילד בן 10 שהוא היה משחק איתו.
כלומר, הם כשהם נולדו, הם כבר היא הייתה או שהיא באה והלכה? כמה זמן הם היו נשואים?
5 שנים, כאילו.
כלומר, הוא זכה. אני בקטעים האלה מציע לא להיכנס לקטע של גירושין או דברים כאלה, הם גם לא חווים, זה לא דומה לאבא ואמא, סבא וסבתא זה תמיד משהו, בעיקר, אפשר להגיד שהיא הייתה צריכה לעבור למקום אחר, אז עכשיו, לא, לא, אני נגד, יהיו כאלה שיגידו שאני לא צודק, אבל זה הדעה שלי. אני טוען שלא כדאי להיכנס לילדים.
הוא יחקור אותנו מאוד, איפה היא, למה זה, הוא היה, הוא יעמוד לי לשחק איתה, הייתה מאוד נחמדה אליו.
אז, אז אפשר להגיד שהיא הייתה חייבת ללכת למקום אחר, והם, להגיד, הם נפרדו, הם כבר לא, הם, להסביר גם שהיא בעצם לא הייתה אימא באמת שלכם. זה הוא יודע? הוא חשוב, חשב שזה אימא שלך?
הוא קצת עושה אחפור, אבל תמיד ככה...
אז תגידו שהיא לא, שהיא לא האימא, בכל מקרה היא לא האימא שלה, והיא הייתה כמה שנים, ובסוף היא, הם, איך אומרים, הם החליטו שיותר נוח להם ככה וככה. זאת אומרת, במקום להגיד הם לא אוהבים, או הם לא, הם לא טוב להם אחד עם השני, ללכת בחיובי, שהם החליטו שכרגע זה, זה לא, יותר נוח להם, שהם, יש להם ילד באיזשהו מקום אחר, כל מיני דברים כאלה, לא, לא להכניס את הילד לדברים כאלה, ולחתוך גם את השאלות, לא, לא לתת יותר מיני לשאול להם הדבר הזה. ושישאר בה לשאלה. איך?
כאילו, ולא יכניס את פחדים שבעצם הורים זה דבר שיכול להתערב.
לא, מפני שאת יכולה להגיד, את בפירוש יכולה להגיד לו שזה לא דומה, אם הוא ישאל כזה דבר, תגידי, לא, זה לא האישה הראשונה שלו. מה היה האישה הראשונה שלו, מה היה איתה?
לא, היא גם
התחתנה,
היא לא...
רגע, הוא התגרש פעמיים או מה?
כן, זה פעם שנייה.
אופה, אז באמת, זה באמת נקודה שאנחנו צריכים עוד יותר להמאם אותה. להמאם אותה וזהו. אז אני רוצה להגיד לך, מזל הוא ש... בוא נעשה דברים נורא פשוטים. יש ילדים שמתמודדים עם גירושין. יש הרבה ילדים שמתמודדים עם גירושין. הרבה מאוד. אז מי שמתמודד, חייב להתמודד, אין מה לעשות, צריך להסביר לו שאבא ואמא לא מסתדרים, ו... סבא וסבתא זה פחות טראומטי, מבינה? זה פחות טראומטי, ולכן הוא לא חווה גם את הזוגיות, לא חווה כל כך, בסדר, אז אפשר להגיד ש... אפשר להגיד ש... מה שבעצם בעניין הזה אפשר להגיד, שהם לא... הם החליטו שהם צריכים לחיות במקום אחר, הם החליטו לא לחיות יחד. לא להיכנס למילה גרושין, לא מחל... תגיד, זה סבתא, זה סבתא, זה לא אבא ואמא, אתה מבין? יש להם ילדים קטנים?
לא, לא, רק הילד הזה בן 10 וזהו.
מה זה הילד הזה בן 10?
לא, הוא ילד שלה. אין להם עוד ילדים, אבל הוא בן יחיד.
אוקיי, אז אפשר להגיד לילד, אני מאוד בעד ככה לקחת את זה, אני, אם הייתי עכשיו במשרד שלי, הייתי אפילו מנסח איזה תגובה שהיא אמיתית לגמרי, אבל אם זאת היא לא בעייתית. בריטית כזאת, אתה מבינה? זאת אומרת שהילד הזה היה צריך ללמוד שם, אז זה לא הסתדר. זהו, משהו כזה. הם במילא לא היו, הם לא, הרי לא אמא של אבא. אלא היא באה לגור איתו, הם התחתנו, עכשיו הם החליטו שהם צריכים לגור במקום אחר. הילד פחות לוקח את זה טראומטיקי מפני שהוא לא, זה לא משליך עליו על ההורים שלו. בוא נגיד שאם יהיה דודה שמתגרשת או מישהו צעיר יותר ולא סבא, זה פחות. עכשיו אני לא אגיד שזה לגמרי לא יעשה כלום, אבל אני נגד להכניס ילד למקום שהוא לא צריך להיות שם, זה לא מעניין. ילד שצריך להתמודד עם גירושין צריך לאמת אותו, אין שום להגיד, אבא ואמא החליטו שלא מסתדרים, וככה יותר טוב, הם נשארים אבא ואמא שלך, וזהו. אבל במקרה שלא צריך, אני נגד להכניס קונפליקטים. אני יודע שיש שיחלקו עליי, זו דעתי.
אז בגיל מסוים פתאום הוא יגלה את זה לבד, אפילו עוד 10 שנים נגיד הוא פתאום יעלה על זה.
אני לא בטוח שיזכור את זה. אם הוא בן 5 הוא לא יזכור את זה. היא תיעלם מזיכרונו, נקודה. כי היא לא באמת סבתא שלו.
לא, זה ישכח, אבל כאילו את זה שהסבא וסבתא לא ביחד.
אז אני אומר שהוא לא יזכור שהיא אי פעם היא הייתה.
כן, לא, אבל גם מהגירושים הראשונים.
מה הגירושים
הראשונים? אז הוא יודע שסבא גר פה וסבא גר פה, אז הוא בסוף יקשר את זה לסוגי.
אז זה בכלל טוב. אז יגידו, כן, יש סבתא, זה הסבתא שלך וזה הסבא שלך. והם החליטו לגור, אפשר להגיד שסבא הוא, איך אומרים, היה קשה לו, משהו כזה. אז אם יש לו את הסבתא, אז בכלל, יש לו את הסבתא, היא לא נעלמה לו. תגידו, היא לא הייתה סבתא, היא רק התחתנה איתו, אבל היא לא הסבתא. זאת הסבתא וזאת תישאר הסבתא שלך, תמיד. בסדר? פחות או יותר זה מה שצריך להגיד לו. להשאיר לו, לא, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות 039-039-039.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד איתי. אמריקה בוחרת נשיא.
He wouldn't have gotten the nomination. I don't think he probably would have.
או נשיאה.
What you want in a president, a commander in chief.
מערכת החדשות של כל חי בדיווחים שוטפים בזמן אמת. ביום שלישי בלילה, החל משעה 2 בהגשת שלמה ריזל. וביום רביעי בבוקר, החל מספירת הקולות ועד לתוצאות האמת בבחירות הדרמטיות ביותר שידע ארצות הברית. משדר בחירות מיוחד בהשתתפות הכתבים וטובי הפרשנים. בהגשת מרדכי לוי. גם במרוץ לבית הלבן. כל חי תמיד איתי.
שימו לב, שקם אלקטריק במבצע מחירות חד פעמי. 24% הנחה על כל החנות, כל המחלקות וכל המוצרים. 24% הנחה ו24 תשלומים שווים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות מפואר של הייר רק ב-3,944 שקלים. תנור בנוי, AEG, תוצרת גרמניה, רק ב-1,740 שקלים. מייבש כביסה, 7 קילוגרמים של אלקטרול רק ב-980 שקלים. שימו לב, המחירה לשבוע בלבד. אל תחמיצו.
משרד מרועד קומפלט החל מ-600 שקלים לחודש? חייג לנדלניסט. 03-910-8050 03-910-8050.
זה יכול להיות שכן שלך, זה יכול להיות מישהו בסביבה שלך. מכיר אדם עם מוגבלות? ודאי תשמח לעזור לו. ואם אתה עונה להגדרה, כדאי שתדע, יש לך רמפה. רמפה, תוכנית לשילוב וקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות המעוניינים להשתלב בשוק העבודה. רמפה, משתלבים, מתפרנסים, מצליחים. לפרטים 077-8994-220. רמפה, מיסודם של ג'וינט ישראל טבעת, משרד העבודה והרווחה וקרן משפחת רודרמן, מיועד לתושבי בני ברק וחיפה בלבד.
שלום, כאן מושי גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. יש להם הרבה יותר דלתות והרבה יותר אפשרויות.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה.
ממלאים רק בחמישה שקלים.
קפה ענק בסונול. קונים ספל טרמי, מקבלים את הקפה מתנה וממלאים את הספל מתי שרוצים, רק ב5 שקלים.
שווה להיכנס לסונול. שלום, מדבר הרב איתן אקשטיין מרטורנו. יודעים מה ההבדל בין משחק למאמר?
שלום, כאן אבי ממרן. מאז שעברתי לסמארטפון השמור של הדרן, חברים מתעניינים ושואלים הרבה שאלות. אז במקום לענות לכל אחד בנפרד, הנה התשובות. בהדרן יש את כל מה שצריך. כן, יש ווייז, דואר אלקטרוני, מסרים, בנקים, משרדי ממשלה ועוד מאות אפליקציות. המכשירים איכותיים, השירות מדהים, ואין תשלום חודשי. הדרן בפיקוח בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. חייג ותעבור, 0722-55-5588.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
חדש בעיתון בקהילה, סתרים, סיפור מתח בהמשכים מאת הסופרת דבורה רוזן, מחברת רבי המחר, כוכב בודד, סודות ושטח סגור. סתרים, הסיפור שילווה אתכם בדרמה עוצרת נשימה, החל מהשבוע, רק בבקהילה.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
אנחנו עם מאזין ומאזין הנוספים, ערב טוב.
ערב טוב, המחנך חיים ולדר.
אני מסתפק בסופר, בסדר?
טוב. בשבילת המחנך.
יועץ חינוכי, כן.
יועץ חינוכי.
מחנך, אתה יודע, יש איזו קונוטציה הרבה יותר חשובה. מחנך זה... אפילו אנשים שמחנכים לא מחנכים. אני מאוד ניזר, לא רב ולא מחנך. אני סופר, זה אני חותם על זה, ויועץ חינוכי. כן, אוקיי.
בוא נראה בסוף הסיפור.
יאללה.
א', כל תודה רבה ממש על התוכנית ממש מועילה ובונה.
תודה.
רציתי לדבר בנושא של פחדים ולחץ.
כן.
יש לי בת, יש לי כמה ילדים, אני רוצה לדבר לבת הבכורה, בת 7. התחילה עכשיו השנה כיתה א'. לאחרונה היא מתמודדת עם פחד בשתי מקומות, בשתי וריאציות. הפחד הראשון שלה זה שהיא נמצאת איתי ברכב, בשעת נסיעה. אז עם עוד כל משך הנסיעה היא שואלת אם אני יודע את הדרך, אם אני יודע איך מגיעים, מה יהיה, כמה זמן זה לוקח. וזה עוד ניחה, זה דבר אחד שהיא מתמודדת עם פחד. כל נסיעה זה... היא רוצה תמיד לדעת אם אני כבר יודע את הדרך, אם פעם כבר נסעתי שם. ואני רואה שזה מאוד מאוד מפריע לה. זה נראה לי אפילו יותר שגם כאילו
מרגישה כאילו אחריות. מה בדיוק מפריע לה שאני אבין?
זה קשה לה, זה קשה לה, היא מתמודדת עם זה, זה מאוד קשה לה.
מה, עם מה?
זה למטריד אותה, היא לא, נגיד נסיעה ארוכה, אז היא לא רוצה אפילו לישון, לנוח. היא רוצה להיות רק כל הנסיעה, לראות שהכל עובר בסדר.
אוקיי.
כל הנסיעה היא שואלת אותי, נו אבא, מה קורה? למה אתה לא נוסע? למה אתה כן נוסע? יש אדום, יש ירוק. כל הנסיעה מאוד תופסת אותה, ולא נותנת
הרוגה
בנסיעה. היא בת שבע.
יש לי שאלה. אשתך מהירה לך על הנסיעה שלך?
שאלה מביכה.
האמת היא שזה, אני לא פייר, כי כל אישה מהירה על הנסיעה, אז כך שזה לא, זה לא, אבל זה משם ידידי.
היה בעבר סוג של הערות, לאחרונה זה הפסיק, אבל ההתמודדות של המהפחד זה אחרי שהפסיקה להעיר, גם כשאתה מהירה לא משהו כשאתה וכרוני.
זה לא משנה, בחוויה, בוא אני אלמד אותך. אני יכול להגיד לך שלי יש אותה בעיה. זאת אומרת, מכיוון שבחוויה של הילד, וזה לא מביך בכלל, ברגע שלפעמים מהירים ילד שומע שילד רגיל לסמוך על ההורים שלו, ואם הוא שומע, תראה איך אתה נוסע, אתה תעשה תאונה, אתה... אז הילד יפחד. עכשיו, כל ילד והזה שלו, שילד יגיד, או, יש ילד שיגיד סתם, היא אומרת, לא, זה לא נכון. יש ילד יגיד, כן, כן, זה נכון, הוא באמת יעשה תאונה, אז אני צריכה לשמור. זה משם מגיע, וזה נורמלי, וזה לא משהו בעייתי. ואני רוצה להגיד לך שיש אנשים שבאמת, עד היום, דרך אגב, הם באוטובוסים גם, הם דרוכים. ויש אנשים שלא. זה לא בעיה. זה הטבע שלי.
כאילו בעיה, אבל לא צריך לקחת לזה לייעוץ.
לא, ממש לא, ממש לא, אני לא רואה בזה בעיה. אבל אם אתה שואלתי מאיפה זה בא, לדעתי זה בא משם. אבל
גם אם אני מרגיש...
גם אם אתה מרגיש מה?
גם אם אני מרגיש שכאילו היא מרגישה שהיא צריכה לקחת אחריות על הנסיעה.
לא, אתה לא טועה, אתה לא טועה, ידידי, אתה לא טועה. אני מכיר אנשים שהם לא נשארים, כל הזמן דרוכים, וכל הזמן חשוב להם איך הם... אתה יודע מה? בוא, אני אגיד את זה על עצמי. אני הרבה פעמים נוסע עם נהג. אני לא... האמת היא שלפעמים אני מרשה לעצמי לישון, אבל לעתים נדירות. אני רוצה להיות מהם בעניינים. זה עניין של שליטה. לא, אני לא מסתכל על המראות, דמנדי. אז מנדי מסתכל על המראות, הוא ככה הוא מדבר איתי באוזניה. מנדי זה הטכנאי שלי שהגיע הזמן גם לתת לו קרדיט, מנדי אור ודוד קליגר. אבל תראה, מעניין, אתה יודע מה? אמור לי מי אתה, או יותר נכון, אמור לי איך אתה מתנהג בנסיעה, ואומר לך מי אתה. יש אנשים שצריכים להיות בשליטה, ויש אנשים שלא. אתה מבין? אז כן, אפילו בוא נוריד את האישה מהעניין הזה.
אם זה רק היה זה, לא הייתי מתקשר. יש עוד איזה נושא שהיא התחילה לפתח לאחרונה.
כן.
היא, כמו שאמרתי, ילדה לכיתה א' עכשיו. עד סוכות לא שמעתי ולא ראיתי על איזושהי בעיה חריגה שקורה איתה. מאחרי סוכות שהתחילה בחזרה, חזרה ללימודים, אז גם קיבלנו תלונה מהמורה, המורה אפילו התקשרה אלינו על זה שהיא שמה לב והיא רוצה להתקן אותנו, וגם על התנהגות שלה בבית רואים שעובר עליה משהו. המורה מספרת, הבת שלי, כל סיום שיעור, היא מיד ניגשת אליה ומיד שאלת אותה, תגידי לי המורה, מי יהיה המורה בשיעור הבא? מתי המורה מגיעה? יהיה איחורים? מה יהיה? מאוד מאוד לחוצה מהזמן הזה של ההפסקה, ואחרי שכבר יש את הצלצול בבית הספר, עד שהמורה מגיעה, שיש השתוללות בכיתה ובלגן בכיתה, ומה יהיה כשהמורה לא תגיע? זה אפילו גם גרם לה שלא גדלת התיאבון, גרם לה לשחק עם החברות, יושבת
עכשיו, איך אומרים, עכשיו שכנעת אותי שיש איזה סוג של בעיה, שוב, זה באמת משהו שאנחנו כן
ואני אגיד לך חיים, רק בשביל שיהיה פה קצת יותר פיקנטי, אני שאלתי אותה, אמרתי לה, קראתי לה בשם שלה, אמרתי לה, תגידי לי, רציתי לבדוק משהו, אני כבר אסביר מה רציתי לבדוק, אמרתי לה, תגידי לי, כשהמורה עדיין עוד לא הגיעה לכיתה, מי אחראי, שאלת, מי אחראי על הילדות? היא אמרה לי, זה לא אמור להיות אני, אבל זה אני. פה זה לא לי נקודה אדומה.
כן, כן. אני בהחלט רואה את מה שאתה אומר. אני הייתי מציע כן להתייעץ פה, למרות ש... שוב, הראש שלי תמיד הולך לכיוון לכוון את הדבר הזה, כי... בוא אני אגיד לך, אני יודע, אני שוב, אני תמיד אוהב ככה לשיח פתוח, לא סתם בתור יועץ. אתה יודע שיש רמקול. אבא שלי חינך אותי, שלמשל מישהו מדבר ברמקול והרמקול לא עובד. אז יש לפעמים יושבים 300 איש, וכולם מחכים שמישהו יתקן את זה. אבל אף אחד לא יתקן את זה, כי למה שמישהו יתקן? אבא שלי תמיד אמר לי, אנחנו נהיה אלה שיתקנו. אתה תיגש ותבדק מה אתה אפשר לעשות. או אם יש בחופה, אתה יודע, זורקים כאלה נצנצים, נכון? לפעמים נצנץ אחד נמצא על החתן על האף. עכשיו, אף אחד, אני בדקתי את זה, אף אחד לא הולך להוריד לו את זה. עכשיו זה יהיה בתמונות בגיל 90, יראו לו נצנץ על האף. אז אני הולך ומרוד אותו הנצנץ, ואני לא מכיר את החתן אפילו, אבל אני מרוד אותו הנצנץ, כי אבא שחינך אותי, שאני את זה, אבא שלי אומר, במקום שאין איש, ישתדל להיות איש, במקום שאין אישה, ישתדל להיות אישה, ככה הוא אמר תמיד, אם מישהו לא עושה כלים, תעשה את הכלים, לא עושה שפונג'ה, תעשה שפונג'ה, אז באיזשהו מקום, האחריות הזאת עם משהו, היא לא מוצא חן בעיני, אני חייב להגיד לך, זה בא ממקום שכן הייתי בודק, כי חלילה זה עלול להגיע גם לכפייתיות לפעמים, זה לא שזה נמצא שם, זה נמצא די רחוק משם, אבל מצד שני כן הייתי לוקח לאגם את זה, לפעמים יש אנשים שיש להם קטע של אחריות, שהם לוקחים פיקוד, אתה מבין? הם אומרים, בוא, אני צריך להיות אחראי, לא בריא, אבל אם כבר זה, אני הייתי מאגם את זה למקום טוב, אתה מבין? אני חייב להגיד שהבאת לי שאלה שאני מודה לך, אני מאוד מודה לך על השאלה הזאת, כי היא מרתקת אותי, זה סיפור מרתק. אז יושבת בבוכה זה מצוקה, אתה חייב ללכת לטפל בזה ולתת, למצוא את הדרך להרגיע על ידי קאוצ'רית או על ידי איזה מטפלת שדבר איתה ותתנה לה כלים.
מי מטפל בנושאים האלה? מי מטפל בזה?
יש קאוצ'רים או מטפלות.
לא, לא שם, איזה נושא, איזה תחום?
זה יועצת חינוכית אפילו, לא צריך להגיע לפסיכולוגית אפילו. Mm-hmm. יש כל מיני אנשים ש...
חיים, אני יכול להגיד לך מה אני מנסה לעשות? כן. לבד? כן. מי שלמדתי משהו? ותגיד לי אם אני עושה טוב או להפסיק?
כן.
כמובן שעשינו את זה גם בצורה של מבצע. וגם אני וגם אשתי מאוד מאוד מנסים להחדיר לה שאת האחריות יש מורה. והמורה לעולם... לא יקרה לה שהיא לא תהיה בכיתה, ואם היא לא תהיה בכיתה היא תדאג למישהו. לעולם לא יהיה שהכיתה תהיה שיעור שלם בלי מורה. כמו שאת לא תלכי לבית הספר בלי חצאית, או כמו שאני ואמא לא, יום אחד לא נגיד לכם שאנחנו לא מגיעים הביתה, ככה זה גם המורה. נתת לה כל מיני ביטחון והרגשה שהמורה אחראית, והיא אחראית על הכיתה, והיא יודעת בדיוק מה נעשה בכיתה,
אז קודם כל, זה מצוין, ואני רוצה להגיד לך שעצם העובדה שאתם שמה, ואתם בשבילה, ואתם מדברים איתה על זה, זה אין מזה, אין גדול מזה. זה דבר, זה נותן לה איזה ביטחון שההורים שלה איתה. בכל מקרה, גם עם, עם הפחדים שלה, עם החששות שלה, ההורים שלי, זה נותן לה, יש נהג, לפחות יש נהג בעניין הזה שיכולה לסלוח לה.
נהג לא סומכת, אבל
בסדר. כן, לא כנהג, אבל כהורה כן. עכשיו, זה דבר ראשון, אני לצערי חייב לבשר לך ש... לא לבשר, להגיד לך ש... בכל הנושא הזה של חרדות, אז את לך תסביר לילד, לאיש מבוגר שחרד, שהוא לא צריך לסגור את הדלת, כי הוא כבר סגר אותה. ואז הוא הולך עוד פעם, מה כל החרדות? הם חרדות, זה המוח מייצר אותם. הם לא באמת, הניסיון, העקר, הניסיון הזה להסביר לאנשים בכלל היגיון שהם לא צריכים לחרוד, לצערי הוא עקר, הוא לא מביא לכלום. אנחנו צריכים לדאוג שהילד יחיה עם החרדה ולא יעשה כלום, לא להסביר לו, כי זה לא עוזר ההסבר. ההסבר עוזר פה בקטע של התמיכה, אבל לא בקטע של הפתרון. הילד מרגיש שאתה איתו, אבל הרעיון הוא באמת ללמוד, ללמד את הילד לנתק את עצמו מהחרדה. לנתק, להגיד, אוקיי, אני חרד, אבל אני ממשיך הלאה. אני חרד, אבל אני הולכת להפסקה. אני חרדה, אבל אני יושנת בנסיעה. אוקיי? זה דבר שאנחנו... בהחלט. זאת אומרת, הניסיון להסביר לכפייתי, ולא במקרה שלא כפייתי, אבל להסביר לאדם חרד למה הוא לא צריך לחרוד, בדרך כלל נידון לכישלון. הרעיון שלנו, אני תמיד בעד לידד את הילד עם החרדה, לתת לו לחוות אותה, ולהראות לילד שאנחנו מצפים ממנו להניח לזה. להניח לזה, והאמת היא שתרופות עושות את זה, אבל לא במקרה שלה, כן? אבל במקרים קיצוניים, אז אין משהו ש... זה כמו הצפרדע של מצרים. אז אני מודה לך מאוד מאוד על השאלה הזאת, שאלה מרתקת ומדהימה, והתוכנית הזאת באמת, אני מודה לכל המאזינים שהיו מרתקים ומעניינים, תודה לכם. אני רוצה להודות למנדי אור, לדוד קליגר. אני מסיים את התוכנית הזאת בתקווה שהבחירות, אני מתנצל לפני המאזינים שלא עלו לשידור, שיהיה לכם שבוע טוב, לי קוראים חיים ולדר, להשתמע.
השבוע מחירה מטורפת בשקם אלקטריק, כל המחלקות, כל המוצרים, הכל ב-24% הנחה וב-24 תשלומים שווים. שקם אלקטריק, בטוח שקנית טוב.
שלום, מדבר הרב איתן אקשטיין מרטורנו. יודעים מה ההבדל בין משתמש למכור?
שלום, כאן חיים ולדר בתקליטו 12 של חבורת תרי"ג.
לפתע. אני נופל!
צעק גדי כשהחליק והתגלגל בגרם המדרגות אל תוך החושך.
אוי, השם! תוציא אותנו מפה כבר!
אני לא יכול לקור!
אוי ואבוי, מה נעשה עם גדי עכשיו?
נאמר פרק תהילים, ואז כבר נדע מה לעשות.
חבורת תרי"ג!
חבורת תרי"ג!
עכשיו בחנויות! למנויים חייגו!
0722-79-6666
דלתות פנים קונים פעם ב-15 שנים. שלום, כאן מושי גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. רק לדלתות חמדיה יש גם דלתות פטנט אקוסטיות מונות רעשים, גם דלתות פנים עמידות במים, וגם מגוון העיצובים והצבעים הגדול בישראל.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה, מבחר דלתות הפנים הגדול בישראל.
הרבה יותר אפשרויות.
דלתות חמדיה!
שלום, כאן אבי ממרן. מאז שעברתי לסמארטפון השמור של הדרן, חברים מתעניינים ושואלים הרבה שאלות. אז במקום לענות לכל אחד בנפרד, הנה התשובות. בהדרן יש את כל מה שצריך. כן, יש ווייז, דואר אלקטרוני, מסרים, בנקים, משרדי ממשלה ועוד מאות אפליקציות. המכשירים איכותיים, השירות מדהים, ואין תשלום חודשי. הדרן בפיקוח בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. חייג ותעבור. 0722-55-5588
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
חדש בעיתון בקהילה, סתרים, סיפור מתח בהמשכים מאת הסופרת דבורה רוזן, מחברת רבי המחר, כוכב בודד, סודות ושטח סגור. סתרים, הסיפור שילווה אתכם בדרמה עוצרת נשימה, החל מהשבוע, רק בבקהילה.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, נהג מסעית, עצור להתרעננות במהלך הנסיעה.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי. בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12.